כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
צהריים טובים, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כל יום בשעה 12 אנחנו כאן, אפשר להזין לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן או באפליקציה כאן אודי. אפשר למצוא אותנו גם בעמוד הפודקאסטים, כל התוכניות שלנו עולות לשם, וכך גם שאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו באולפן מיטל כהן, העורכת שלנו, ויבגני לזרוביץ', וגם יובל אביבי. שלום לך יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
אתם יכולים לשלוח לנו מסרונים, כרגיל, ב-055-966-3992, אני אומר שוב, 055-966-3992. היום נדבר עם הסופרת שרה בלאו על אספנות ספרים. מתברר שיש לה אוסף ספרים מעניין מאוד, לא שגרתי, ובכלל כל העיסוק הזה של לאסוף ספרים, שיש לך איזה פטיש ככה על ספרים ספציפיים, זה מאוד מעניין, נשאל אותה על זה. נדבר גם עם העורכת נועם עיניים על הדרך שבה כל מיני עלילות בספרות קלאסית נהרסות לחלוטין בעולם הטכנולוגי של היום, לאור הטכנולוגיה שיש היום. כלומר, אם הייתה את הטכנולוגיה הזאת בעלילות הספרות הקלאסית, הן היו לא הגיוניות. וגם יהיה לנו סטטוס יומי ופינת גנזים וכל זה, אם נספיק, מה שבדרך כלל לא קורה.
רצית להקריא איזה מסרון שקיבלנו אתמול, או לא יודעת בדיוק מתי,
נכון,
אבל לא
נכון,
בזמן
נכון,
השידור.
נכון, קיבלנו מסר מהמאזינה ריקי נחמיה.
כן.
בקשר לאייטם מאתמול, על מאחורי הגדר של חיים נחמן ביאליק. אז ככה היא כותבת לנו, בתוכניתכם דנתם ביצירה הספרותית של חיים נחמן ביאליק מחוץ לגדר, כתבה מחוץ לגדר, זה מאחורי הגדר. טענתם כי יצירה זו כבר לא נלמדת בבתי הספר יותר, והריני להסב את תשומת לבכם, כי ביתי הלומדת כעת בכיתה י' א'. למדה יצירה זו בשנה שעברה במסגרת לימודי הספרות, מסלול של 5 יחידות לימוד, בתיכון ממלכתי מקיף ג' באשדוד. יש עדיין בתי ספר אשר בוחרים ללמד יצירות מופת ולהתמודד עם הנאמר בהם. תבדקו את דבריכם לפני שאתם יוצאים בהצהרות כוללניות, אבל היא מסיימת בזה שיש לכם תוכנית נהדרת ותמשיכו לשדר, המשיכו לשדר תוכן מעשיר. אנחנו מבטיחים לנסות להמשיך לשדר תוכן מעשיר, וגם תודה על זה שאת חושבת שהתוכנית נהדרת. אנחנו דיברנו לפי דעתי לא על 5 יחידות לימוד, אלא על 2 יחידות לימוד. למי שלא יודע, זה הבדל משמעותי. 2 יחידות לימוד ספרות זה מה שכל תלמיד תיכון ישראלי צריך להתמודד איתו. 5 יחידות לימוד ספרות זה מתי מעט שבוחרים
אבל
להגביר.
עדיין זה מאוד יפה של לדעת שבתיכון באשדוד ב-5 יחידות לומדים את זה. זה
נכון.
יש בזה משהו מעודד.
נכון. אני זוכר שכשדיברנו אתמול, אני, בזיכרוני, וגם עכשיו אני נזהר, בזיכרוני זה היה יצירת חובה שכל תלמיד בישראל היה צריך
נכון,
לקרוא אותה.
נכון, אני גם חושב.
לזה הייתה הכוונה שלנו, אבל נחמד מאוד שיש מי שעדיין לומד את זה, כמובן.
כן, טוב. בוא נמשיך עם עדכונים בנושא הדרמה הקטנה, דרמה זוטה, בבחירות לאגודת הסופרים.
יש עדכונים?
כן, אתמול עדכן המשורר והמול יאיר בן חיים, כי לאחר שהוא יצא מהשימוע בוועדת הביקורת, בנוגע לערר שהוגש נגדו, נגד המועמדות שלו,
לשימוע?
ליאור האגודה,
כן?
הוא הודיע בשידור חי בפייסבוק,
שידור חי?
כן, שידור חי, שהערר שהוגש ליאור ועדת הבחירות הוא שר.
הוא יכול להתמודד?
הוא יכול והוא מתמודד. הוא כתב, וזאת טוב. לאחר שהתייצבתי לשימוע וישבתי על הטענות. מתוך כוונה לשמור על השם של אגודת הסופרים העבריים, הגעתי איתם להבנה, וכעת אני מועמד באופן רשמי, אין לוועד האגודה ואין לתפקיד היור. בשידור הישיר בפייסבוק, אותו בו צפיתי, הוא דיבר על כך שחשוב מאוד לשמור על טוהר המידות, וחשוב שלא ליצור רעש גדול בתקשורת, כי זה לא לטובתנו.
אני מרגיש קצת השם, או השם או חשוב. הוא מדבר עלינו, אני מניח, כי לא ראיתי שום התייחסות אחרת לעניין הזה. אני רוצה להגיד לכל המעורבים, רעש גדול בתקשורת זה לא דבר רע. מי שפועל בצורה מוצלחת לא צריך לפחד מסיכור. וזה קצת מאכזב האמת, כי מה שאני מבין שהוא אומר זה, בואו לא נכבס את הכביסה המלוכלכת
בחוץ. אני מניחה שבגלל זה הגיעו אותו להסכמה.
כי... כן, אז אולי, אולי במקום להגיד לא נעשה רעש גדול יותר, אולי... תשמחו שהתקשורת סייעה לכם לעשות דברים כמו שצריך.
או אל תארגנו לעצמכם כביסה מלוכלכת.
כן, גם כדאי.
מראש.
יש לכם תקנון, הכל בסדר.
לא, כאילו, זה גם אגודת הסופרים, זה אמור להיות המקום הזה שבו מדברים על חופש הביטוי וזה, ואני בטוחה שהם נורא תומכים בדורית רביניאן, ואוי ואבוי, מה שר החינוך עשה לספר שלה וזה.
ודאי.
ואז שזה מגיע לזה שהתקשורת, אנחנו במקרה הזה, מסקרים איזה פעולות משונות מעט שלהם, הם ישר רוצים לחסות את זה.
פעולות משונות שהתרחשו במרחב הציבורי לגמרי, זאת אומרת, פייסבוק וכולי, זה מרחב ציבורי.
תראה, אני מניחה שלמשל היור הקודם, הרצל חקק, לא הסכים איתו, כי הוא הגיב שם אצלו, בזה.
בשידור החי בפייסבוק?
בשידור החי, והוא כתב, עם משרד התרבות, הוא מכניס כבר את משרד התרבות לעסק, אם משרד התרבות ימנה גוף מפקח על הבחירות, יש סיכוי סביר שיתברר שרוב חברי האגודה לא קיבלו הזמנה לוועידה, וממילא לא קיבלו זכות להגיש מועמדות או לשלם כדי להיכנס לפנקס הבוחרים. די בכך שעיתונאים מצלצלו לטלפונים של חברי האגודה לברר זאת, mm-hmm. זה חייב להתברר, כי יש חשש שתהיינה בחירות שבהן לא הייתה זכות שווה לכולם, וכולי וכולי. אני אגיד הכל לכאורה, 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 אני לא בדקתי את זה, וזה...
גם זה המון זמן להתקשר ל-522 חברים...
אני לא אתקשר לאף אחד, אני גם לא אתקשר.
אבל דרך אגב, משרד התרבות למנות גוף מפקח על הבחירות, לא כזה מופך, משרד התרבות מתקצב את הגוף הזה, שכנראה יש בו בלגן אטומי, עד רבה. לפקח.
אני חושבת שאנחנו לא צריכים לתמוך ב...
בפיקוח?
לא, לא בפיקוח, אבל בהתערבות של הממשלה זה לא מה שאנחנו צריכים לשבת פה ולבקש.
לא, את צודקת. שקיפות זאת הנקודה שאנחנו צריכים לבקש.
שקיפות, כן.
אולי יש שם, אולי אם יש שם יותר שקוף, יותר מסוכר ויותר מעניין, הבחירות באגודה יאפשרו שינוי באופן שכותבים וכותבות בעברית באמת ירגישו שיש להם שם בית, כי אחרי השידור ככה, כשדיברת עם סופרים וסופרות, באמת קיבלת פידבקים שלא לא, בכלל לא מכירים במקום הזה, וגם ידענו את זה מלפני כן. אבל בכל מקרה, נאחל לכל הצדדים בהצלחה. אני קצת מרגיש שצריך לעצור, כי אם נמשיך לדבר על זה, אנחנו נהיה עוד, נדרדר אפילו לדבר על הבחירות לוועד הבית אצלי בבניין, וזה באמת כן צרעות שעדיף לא להיכנס אליו. אני אבל מאוד אוהב את האופן שבו הם משתמשים במילים ובשפה. טוהר מידות, צדק, הגינות, ו... גולת הכותרת, שידור חי.
שידור ישיר.
שידור ישיר או שידור חי, הוא אמר?
שידור ישיר.
הם לא אנשי המילה הכתובה, בואו...
אני חייבת, אני מסכימה איתך שכדאי שנתקדם, רק דבר אחד קטן עוד. הסופרת שושנה ויג, שרצתה להתמודד על מקום בוועד, וגם נגדה הוגש ערר, היא זאת שבעצם, לפחות אני אותה ראיתי פעם ראשונה את הדבר הזה אצלה בפייסבוק, היא התחילה את המהומה בעצם.
כך נחשפנו לזה,
והיא טענה שם שהיא פורשת מהאגודה, כי הם הגישו נגדה ערר, והיא נורא נלווה או נבהלה, לא יודעת מה.
כן.
עונשה היה קשה מנסו, מסתבר. היא נותרה מחוץ לאגודה.
אוקיי.
הם לא מסכימים, לפי דבריה, הם לא מסכימים לקבל אותה בחזרה, כי היא לא התנהגה כראוי מעל דפי הפייסבוק.
רגע, היא...
הבנת עכשיו מה שאני אמרתי לך?
אני עמום. החוצפה הזאת, חברים, האגודה היא לא שלכם. זה לא שלכם, אתם לא יכולים.
לא רק זה, אבל העניין הזה של כאילו, אתם, היא בן אדם מבוגר, כולנו
אנשים
מבוגרים.
כן, מה אתם זה?
היא לא התנהגה כראוי. מעל דפי הפייסבוק.
אני מציע שיעמידו אותה, וזה בדיוק מה שהם עושים, כנראה, הם יעמידו אותה בפינה ל-10 דקות, עד שהיא תחשוב על מה שהיא עשתה,
בדיוק.
והיא תחזור כנועה
לא,
יותר
לא, וצייקנית. לא, אבל היא
צריכה לכתוב חיבור על זה. היא
צריכה לכתוב חיבור. לא, זה בכל זאת אגודת הסופרים.
שושנה אביג יכולה לכתוב 100 פעמים על הלוח, לעולם לא אשמיץ יותר את אגודת הסופרים העברים בפייסבוק.
בדיוק. אבל המשוררת דפנה שחורי שאלה אתמול בפייסבוק את חבריה אם יש לדעתה מילים דוחות, מכוערות, והתשובות היו מעניינות, כן. אני אוהבת כאלה. אני כן. גם אוהבת מילים. שחורי עצמה כתבה
כן.
שאם הייתה תחרות כזו של המילים הכי דוחות בעברית, המילה מתפלץ הייתה זוכה במקום הראשון. בעיניי מתפלץ היא בכלל לא מילה גרועה, דווקא מילה נחמדת. אני מחבבת את המילה הזאת. עוד מילים שאנשים כתבו שהן דוחות ביניהן,
כן.
אספתי משם.
כן.
מתחרמן, כוסית, החלה, מרתק, מורכב, תחכים, שכחה, לקחקח, כיח, כל אלה עם החכחה, חולדה, רכבים, מיטבי, מחפצן, מדהים, חלל, דיגמן, סקרן, חפצן, חמצן. או חמצן, לא יודעת, לא היה מנוקד. פשטידה.
פשטידה?
פשטידה.
מה הפרעה לך פשטידה?
גזזת. שזה, נראה לי שהמשמעות פה יותר...
זהו, זה מילים...
אתה יודע, כאילו, מחפצן.
יש פה כל מיני מילים שהם דברים שונים. נגיד, אקוסית זו מילה באמת מגעילה בגלל...
המשמעות.
גם בגלל המשמעות וגם בגלל שהדרך שבה משתמשים בה. אבל למשל, החלה... זה מילה שדוחה בגלל שיש כזה שיח על החלה, ואתה כבר חושב על מישהו מכיל.
זהו, הם מתעסקים במשמעות ולא ב...
אבל למשל, לקחקח וכיח זה
נכון,
זה דוחה, זה כי, דוחה. כי זה עושה לך תחושה פיזית. יש
אז
פה המון
יש עוד
דברים.
שתי מילים, פלצני.
אני אוהב את המילה הזאת, זה כמו להתפלץ.
כי
אני...
אתה פלצני.
아, נכון.
ולנשנש.
גם את המילה, לנשנש זה נהדר.
לנשנש זה מילה נהדרת, גם אני חושבת.
גם שלל משמעויות.
מי לא רוצה לנשנש?
זאת בדיוק הבעיה שלי, מילים דוחות. שאני קצת אוהב אותן, בדיוק, אני מת על זה. יש בזה תענוג אדיר להשתמש במילים דוחות. יש בזה משהו יפה, ואני חושב שגם אם אנשים כותבים, אנחנו מדברים פה על ספרות ועל כתיבה, אנשים שכותבים עושים שימוש מאוד מדויק, אם הם טובים בזה, במילים דוחות שמפעילות ופועלות, ויש להם אפקט, זה נהדר. אני מעדיף מילים דוחות על מילים פרווי, של לא עושות שום דבר. באמת, שונה הקטגוריה של מילים שדוחות אותך בגלל אופן השימוש בהן, כמו למשל, אני מניח, החלה שהזכרת. אז לי יש מילה מהסוג הזה, או ביטוי מהסוג הזה, זה מחמיר לב. בביקורות ספרים.
מחמיר לב, זה נורא.
זה הופך אותי, ואני חושב, מה שהכי נורא בזה, זה שהשתמשתי בזה לא פעם ולא פעמיים, כי לפעמים אתה נתקל בספר שהוא מחמיר לב. ואז אתה משתמש בביקורת הזאת, בביטוי הזה, בביקורת שלך, ואתה אומר, איזה מין...
אבל שכותבים, אני חייבת להגיד שכשאני כותבת ביקורת, אני כבר מרגישה ככה, זאת אומרת, כבר אין מילים, אני צריכה להמציא מילים.
בדיוק, נגמרו המילים.
נגמרו המילים, כי כבר הכל השתמשו וזה, ואם זה משהו באמת מחמיר לב, אז...
זהו,
צריך
אבל...
להמציא כמו שאליתי שורון.
בשביל זה אנחנו צריכים משוררים טובים.
בעקבות הזמן כמו, העבוד ממציאה מילים.
כמו, כאילו. כמו דפנה שחורי, משוררת, שתמציא לנו מילים. אני במחמיר לב הבעיה היא שאתה יודע שזה מגיע מתוך איזה עולם רגשי עיסתי ככה. כי אתה התבוססת באיזה רגש ככה וזה החמיר את לבך. הרבה פעמים זה פשוט לא נעים להודות בפני עצמך שהיית בתוך עיסת הרגשות האלה כשכתבת את הביקורת.
שזה עבד עליך.
זה עבד עליי.
תשמע, אני לעולם לא אשתמש במילה חצ'קון, וגם האמת שזה מה שאמרתי את זה עכשיו בכל רם, זה ממש צמרמורת.
כן?
מילה גואלית ממש.
אין לי בעיה איתה.
מזל שמיד אחרי שחשבתי על המילה הזאת, אתמול חשבתי את זה כמילה גואלית ביותר, כאילו מבחינתי, קראתי סטטוס של אלון מזרחי, כי הומור תמיד עוזר לשכוח. וכך הוא כתב.
אלון מזרחי, לא הכדורגלן.
לא, אלון מזרחי, אושיית הפייסבוק.
אושיית פייסבוק ומשורר.
ואיש הפרסום וסופר, הוא כותב עכשיו ספר. אוקיי, וכך הוא כתב. לפעמים כשאני עצוב, אני אוכל משהו, ואז עובר לי. מתוך האפוס ההיסטורי, אתה לא עצוב נשמה, אתה רעב. מאת המשורר בעל התיאבון האגדי, אוהב האדם והאכלן, נון רומנטיקוב, איסטנבול 1926.
גדול. אם אנחנו כבר מדברים על מילים והומור,
okay.
וסטטוסים ופייסבוק, אז תשמעי מה כתבה פרמי וק, משתמשת בפייסבוק, שנקראת פרמי וק, שזה קיצור של Permanent Vacation, גם עוסק במילים ובאופן שמשתמשים בהם,
okay.
בהן, יושבת בבית קפה בחיפה, זוג צעיר שואל את המלצרים אם יש להם חביתה. המלצרית אומרת להם, כן, יש לנו אומלט. הזוג אומר למלצרית, אנחנו רוצים חביתה, לא אומלט. המלצרית מנסה להסביר שזה אותו הדבר. הזוג מתעקש שלא. דרך אגב, זה לא. המלצרית ממשיכה את ההזמנה וקוראת למנה חביתה, ובהמשך מביאה להם אומלט. הזוג שמח, כי הוא קיבל בדיוק את החביתה שהם התכוונו אליה. עכשיו, זה קלאסי, זה נהדר, בגלל שאנשים חושבים שמילים וספרות וכתיבה זה לא חלק מהעולם התרבותי שלהם, וזה לא מעניין, וזה להשאיר לרפובליקה הספרותית. והם לא יודעים שהם עצמם ספרות. כל העולם הוא
אז
ספרות.
אז אתה מעדיף ביצה או בצה?
בצה, ברור. הלאה. לפני כמה ימים, הסופרת שרה בלאו פרסמה סטטוס מפתיע בפייסבוק. התוודתה על אוסף ספרים יוצא דופן שיש לה, וכך היא כתבה. לא יאמן, הצלחתי להשיג בבת אחת 8 ספרי אגתה כריסטי נדירים שהיו חסרים לי להשלים את האוסף המלא. את האוסף המלא. כל זה אחר מרדף ממושך, סיזיפי, אגשני, שערך שנים. נעים מאוד, קוראים לי שרה, ואני אספנית של ספרי אגת הקריסטי. אני לא מתכוונת לספרים שנמצאים כמעט בכל בית, אני במרדף בלתי פוסק אחר אלו הנדירים המיוחדים הקשים להשגה, כמעט כמו בחיים. 80 ספרונים יצאו בהוצאת ממזרחי, וכרגע נמצאים ברשותי 79 מהם. הגברת מרפל הפנימית שבתוכי לוחשת לי, המרדף יושלם בקרוב. הסטטוס עוד ממשיך הרבה, אבל במקום להמשיך להקריא אותו, בוא נגיד שלום לשרה בלאו, שלום.
שלום, אני רק רוצה לתקן, הגברת מרפל הפנימית שבתוכי כבר בעצם חושבת שיקח זמן עד שאני אמצא את הספר האחרון על הידי המסתורית, כי קיבלתי כמה פניות בעקבות הפרסום הזה, ואנשים אמרו, יש לי את הספר, והנה יש אתר שיש בו את הספר, והם לא מבינים שזה אתר בוקמי, שחסר להם במלאי וגם לא יהיה להם, ו... אבל כן,
רגע, זה העותק, זה הכותר שחסר לך, הלידי המסתורית?
תעלומת
הלידי המסתורית. בואי נעשה לך את השירות הזה, רגע, לכל מי ששומע את התוכנית, אספנים, אנשי חנויות יד שנייה, סתם בני אדם רגילים, אם יש לכם את הלידי המסתורית, תיצרו קשר עם שר אובלאו.
הכי עוזר לי במרדף, וכמעט בכל חנויות היד שנייה, יש את הטלפון שלנו, שאם במקרה יגיעו העותקים הנדירים, ואני אומר, תראו, יש משהו, אני לקח לי זמן להבין שאני אספנית. אני במשך שנים, אני מאוד 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 אוהבת את אגת הקריסטי, באמת, היא מלכת הז'אנר, אני אוהבת מותחנים, אבל אגת הקריסטי יש בה משהו כזה קטן ומעודק, וככה קראתי, ובגלל שאני גם רכושנית, אז אני תמיד, אז שמרתי את הספרים אצלי בבית, וכשהיו לי בערך איזה 50, אז פתאום הבנתי שאני רוצה את הכל. ואז התחלתי באמת לשוטט בחנויות ספרים יד שנייה, ששם תמיד יש אגתות, אבל לאט לאט, הרי כמו בחיים באמת, יש את הנדירים, ויש את העותקים שאיכשהו משום מה, לא ברור לי למה נגיד תעלומת הלידי המסתורי דווקא הוא כל כך נדיר, אני לא חושבת שהוא כזה ספר בחינת העלילה, כזה מיוחד.
קראת אותו?
לא, 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 אבל עכשיו אני קוראת את הבידאו, אני קוראת עכשיו את שעון המוות, שזה אחד הספרים ה... תראה, ואז אני פשוט... תראו איך אני אקסטטית, אני לא יודעת מה זה אומר עליי, לא, אני לא יודעת.
זה פטיש, כי באמת, בואי נודה.
רגע, אבל שרה, אני רוצה להבין, זה לא מפחיד אותך הרעיון שיום אחד, בקרוב מאוד, את תמצאי את תעלומת הלידי המסתורית, וכל המסע הזה ייגמר.
נכון.
אני הכרתי אנשים שנגיד היו אוספנים של איזה, בעיקר בתחום אחר, בתחום התקליטים, שהיה להם אוסף, וביום שבו הם השלימו את האוסף, הם מכרו אותו. את מבינה? כן. זה היה מין, אני אף לא הבנתי את זה עד שהבנתי את זה, שזה פשוט, זה לא היה בזה טעם.
זהו, המרדף, זה כמו...
הם גמרו לי, זה כמו להתחתן, שרה.
זה כמו בנסיכה קסומה, אחרי שהוא הורג את האיש עם שש האצבעות, הוא אין טעם יותר לחייו.
זהו, יש לי פחד באמת מה יקרה ביום שאחרי, כי יש, המרדף, אפילו עכשיו, תראו, בשנים האחרות, בשנתיים שלוש האחרונות, בגלל שבאמת כבר היו לי, נעצרתי על 71-2 ספרים, אז השמונה שנשארו, האחרונים, ידעתי שיקח לי לפחות עוד שנתיים שלוש למצוא אותם, ופתאום התקשרה אליי, הנה, את יודעת מה זה, כמו שאמרת, התקשרה אליי מישהי, פרסמתי קטע דומה בידיעות, והתקשרה מישהי ואמרה, שלום, ראיתי שאת מחפשת את תעלומת שעון המוות והלידי המסתורית, היא אמרת, יש לי אוסף שלם שנראה לי שלם של הגעת, הרבה נדירים, את רוצה, תבואי ותקחי, ואני כמעט התעלפתי, אמרתי לה, מה? ואז אמרה לי, כן, שהיה מבוגרת, היא אמרה, אני אספתי הרבה שנים, ועכשיו, מה שהיה יפה, זה שהיא עשתה לי סוג של בחינה, לבדוק אם אני אכן ראויה, אכן אספנית, כמו שאני.
מה היא שאלה אותך?
מי הרוצח?
יש כמה ספרים, זה היה מין שיחה כזאת כללית, יש ספרים, נגיד, שתורגמו בשמות שונים, נגיד, השם האנגלית, למשל, מה שהיא בדקה, אם אני יודעת, זה באמת, why didn't they ask Evans, למה הם לא שאלו את Evans, ובעברית קוראים לזה ספר מאוד מאוד נדיר, שהיה לי אותו, תעלומת רצח במגרש הגולף. אז היא ככה דיברה על זה ורצה לבדוק אם אני יודעת, ועוד איזה מין שיחה להם.
זאת אומרת, זה לא היה מבחן מוצהר, היא פשוט שתלה כל מיני... הבנתי.
כן, זה השיחה נעימה.
אני ממש אוהב אותה, את רחל.
זה השיחה נעימה, וידידותית, אבל קלטתי, היא רצתה לבדוק...
ואת חושבת שאם לא היית עומדת במבחן, היא לא הייתה נותנת לך את הספרים?
אני לא יודעת, יכול להיות שלא. אני לא יודעת, האמת, אני רוצה להאמין שלא.
נכון.
אני רוצה להאמין שהייתי ראויה.
כן. נכון,
זה מדהים, כי אנחנו כאילו מדברים על אוסף, אבל יש בזה הרבה אמוציות.
אני שומע בקולך שיש אצלך הרבה אמוציות.
אני לא יודעת מה זה אומר עליי, שהיום הזה שהגעתי אליה הביתה וראיתי פתאום שיש שם את הספרים החסרים, היה, אני חושבת, היום הכי מאושר בשלוש שנים האחרונות בטח. אני לא יודעת מה זה אומר על החיים שלי. אבל הייתי...
כמה שנים כבר העניין הזה נמשך?
האוסף?
כן.
התחלתי לאסוף לפני הרבה שנים, לפני שידעתי שאני אוספת, אבל זה נהיה... זה נהיה ממש הבנה של מרדף אותי, זה שהאחי, שהוא אדם מאוד מאוד יסודי, הוא הצטרף, ואז התחיל לעשות רשימות והצלבות, והלך ושלח, אז לפני שלוש שנים זה היה בערך.
תגידי, ויש...
אחי מנהל המבצע, ו...
יש קהילה כזאת? כולם מחפשים אחרי הליידי המסתורית, או שכאילו...
אז זהו. יש, אגב, אחד המגיבים שלח לי, עשה לי צ'יזינג נוראי, הוא שלח לי תמונה, היה לו, שהוא מחזיק בידו.
הוא עשה לך דווקא.
ויש, לא, הוא אמר, אין מה לעשות, זה באמת ספר נדיר, הוא הראה, יש לו את כל האוסף, והחזיק, אומר, אני אחפש בשביל להחיל, זה רק לי עצם.
הוא עשה לך ננה ננה ננה, לי יש ולכן, זה מה שהוא עשה לך.
כן, אני מודה לך על כן, על הניסיונות לפעס.
לא.
כן, קרה שנכנסתי לחנויות יד שנייה, ומחפשים, הרי יש את הספרים, אגת הקריסטי, ספרים קטנים, הרבה פעמים מונחים, נגידו, על הרצפה, או על... אני מדברת על החנויות הישנות הדחוסות, על ה...
כן, שיש שם ערימות.
ואז פתאום אני מתחילה לפשפש בספרים. רואה את כל הזה, הרצח זה בנילוס, והאורן דקספרס, ואז זה שהם...
שהם בררה, כאילו זה ברור.
כן, יש לכולם. ואז אני פתאום רואה עוד מישהו כזה מפשפש במהירות, כזה עובר ככה מהר על הערימה, ואז אתה... וזה יש, ולמשל, הייתי לפני שנה, שנתיים בהודו, אז מסתבר מי שבאמת אספנית וידענית מאוד מאוד גדולה, במקרה זה קרה, זה רוטו, רוטו מודן, שניהלתי את אחת השיחות הכי כיפיות, שניהלתי, יודעת, מין... שיחה על עותקים נדירים ועל ספרים. שאני יש משהו באמת, השאלה למה הגעת הקריסטי, אני שאלתי את עצמי הרבה, כי יש, קודם כל אני אוהבת העתיקות הזאת, אני אוהבת את ה... אני מאוד אוהבת מותחנים, אבל יש משהו במודרניות, אני אוהבת את תקופת אנגליה, של שנות ה...
וזה שהתרגום הוא לא מפריע לך, הוא בטח שהוא בטח מיושן, אולי עוד אוכלים שם רקיקים, את אוהבת את הרקיקים?
אני אוהבת את זה.
אוקיי.
זאת אומרת, אם עכשיו יוציאו מחדש את...
מוציאים?
מוציאו את רודי רקוי.
לא, אבל את לידי המסתורית וזה, וזה יהפך להיות... זה לא יספק אותך.
אם מיד תאבד את כל ה... לא, גם מיד היא תהפך לה, אני אבוז לה מיד, כי היא תהיה מנת בכל בית. אגב, מה שיפה זה שאני יודעת שהם הוציאו את רודי רקוי, גם בתרגום אגב מצוין, ואני יודעת שהם הולכים להוציא את אחד הספרים המאוד מאוד נדירים, שעכשיו השגתי אותו, תעלומת האלפה בטא, אבל אם אני לא טועה, זה הולך להיות הספר הבא בסדרה. אז אני השגתי אותו כרגע כנדיר, אבל בעוד, לא יודעת, שנה, שנתיים, הוא כבר יהיה בכל בית.
עדיין, יעבד. אבל זה עדיין יהיה בתרגום אחר.
כן, והעותק הישן הוא עדיין יהיה בתחיל כן. נדיר יותר ונחשב יותר.
זה עדיין ברקיקים, זה בסדר.
אני אעשה פה את המעשה שאסור לעשות. מה היה סונט שאני עושה את זה? סונט שאני עושה את זה, אבל זה שווה כסף? זה כאילו, יש לזה זה ערך?
אני לא יודעת, אני לא משוכנעת. זה כרגע לא. למרות ששוב, מה זה שווה כסף? אני שילמתי על אחד הספרים 200 שקל. זה הרבה כסף, לא יודע.
כן, זה הרבה כסף.
בדרך כלל הם קונים, הם נמכרים לך ב-40-50 שקלים. היה איזה ספר אחד שהוא נדיר, שהוא אגב ספר אחד הטובים, המאגיה, תלומת המאגיה השחורה, זה היה מאוד מאוד נדיר, אבל לא עושים את זה...
זאת אומרת, זה לא שכאילו...
אני עושה את זה מאהבה, אבל כן, יכול להיות, תשמעי, אולי אני... את האוסף אני הוריש לאחייניתי האהובה, ביתו של אחי. אז אם יום אחד...
יום אחד, היא תמכור את זה במיליונים.
כן.
טוב.
שרה בלאו, תודה רבה לך.
תודה, שרה.
אני חושבת, לא משנה, מהגן שאני אציא ספר, גם שזה לא בטוחה שתשמעו את האושר והקלה והחמדנות בקולי.
אני מאחלת לך שתמצאי את תעלומת הלידי המסתורית, אבל לא מהר מדי.
בדיוק, שיהיה לך עוד קצת, עוד מרדף. תהני מזה.
להתראות.
להתראות, שרה.
ביי ביי. אוקיי, הבט. באתר The New Statesman פרסמו לאחרונה רשימה משעשעת. אותנו יש ישעה, בכל אופן שתיארה כיצד הטכנולוגיה של היום הייתה מחריבה עלילות של ספרות קלאסית.
כן.
לו הייתה קיימת. שאגב, הרבה פעמים חושבת על זה, נגיד הדבר הזה שאתה שולח מכתב ואז מחכה
כן.
במתח וזה, וזה יכול להרים עלילה שלמה. וואטסאפ.
כן.
אתה רואה, יש לך שנביאים, כחולים, הוא ראה את זה, הוא לא ראה את זה.
אז
זה גם יכול להיות.
זה סוגיה נורא רצינית, כי באיזשהו שלב יש נתק בין העולם שמקיף אותנו לבין הספרות הקלאסית שאנחנו קוראים, וזה יכול ליצור חוסר הזדהות הרסני נקרא לזה. נגיד, היום אנחנו שומעים, קוראים משהו על, על לא יודע מה, על גרפומון. אני לא יודע...
גרמופון.
אם, גרמופון, סליחה. אני לא יודע איך זה עובד.
גרפומון גם.
גרפומניה,
להיות,
כן.
גם לתאר אדם כלשהו.
כמוני. לא, אבל, אבל גרמופון. אני אפילו לא יודע מה, מה בדיוק, כאילו, איך, מה, מה זה אמור להביע? יש לזה, זה, לא יודע. אז...
להפך, אני דווקא מחבבת כשיש גרמופון ורקיקים. כמו שרה בלאו, אני מרגישה בקשר לזה, אבל יכול להיות שזה הרחיק אנשים. בעיה שלהם. להיות.
בכל מקרה, הרשימה הזאת משועשת עד כדי דחקה, כן? היא לא מתייחסת לדבר הזה בשיא הרצינות.
כמו שכדאי. כן. כלומר, בניגוד הנה... אליך שאתה לוקח כל דבר ברצינות, אולי כדאי פחות. תן לנו דוגמאות,
כן,
בבקשה.
אני אתן כמה דוגמאות. למשל, בדון קיחוטה, הם אומרים שבמקום להסתער על תחנות הרוח, הוא היה משתמש בגוגל מאפס ורואה שמדובר בתחנות רוח ולא במפלצות ענקים ושדים וכו'. בגצבי הגדול של פיצג'רלד, משתמש האינסטגרם Great Grats. אני מת על זה שהם כתבו לו, זה, הם כתבו את זה שם בכתבה. שטרודל גרייט מקף תחתון גאץ, שזה ממש נראה כמו שמשתמש של אינסטגרם, אז הוא יוצר מדי יום סטורי, שאני לא ידעתי מה זה כל כך, אבל מסתבר שזה דבר חדש באינסטגרם. אני לא ידעתי, אני מצטער.
חדש, זה חדש, מיטל, שמעת?
מיטל עשתה לי פרצוף.
זה דבר חדש באינסטגרם. טוב, בסדר, בוא.
אני לא ידעתי מה זה.
בסדר, זה לא חדש גם, אז זה בסדר.
אז...
הוא לא ידע מה זה סטורי. אוקיי, יכול להיות שנפטר אותך בסוף התוכנית. אגב, אני חושבת לפטר אותך באמצע התוכנית.
כן.
למה לחכות?
ממש.
נכון? אוקיי. אז מה היה
בודק? אז הוא יוצר מדי יום סטורי על חייו הנפלאים ובודק עם דייזי צפתה, באדיפוס המלך, אדיפוס הולך לאתר ancestry.com, שמספק הצצה למקורות המשפחה שלך, הוא מגלה מיד מזו אמא שלו, ולכן הוא לא שוכב איתה. בשר הטבעות הם כותבים רק מילה אחת. cars, מכוניות. אני לא חושב שזה פותר את הבעיה דרך אגב. היו להם שם, בסרט למשל, יש שם ציפורים מעופפות וכל זה, זה גם כן אמור לפתור את הבעיה וזה לא פותר. מכוניות לא יעוזרות להם. רומיו ויוליה, כמו שרצית, רומיו פשוט מקבל וואטסאפ מהנזיר, הוא מפרד לו את התוכנית של ג'וליה, שני סימני וי כחולים מאשרים שהוא קיבל את המסר והוא יודע ואף אחד לא מתאבד. בבעל זבוב, פיגי מתקשר לאמא שלו ומצילים אותם, אבל אין שם קליטה, מה, אני לא מבין. ועל ברוקבק מאונטן, שזה האהוב עליי, הם כותבים מילה אחת, גריינדר, שזאת אפליקציית הסטוצים של, של אפליקציית הסטוצים הומואית, וכן הלאה. איתנו נועה מנעים, עורכת ספרות המקור בהוצאת כנרת זמורה ביטן. שלום נועה.
כן. שלום, שלום. עכשיו
שלום.
אני בטוחה שפשוט הזמנתם אותי כדי לרדת על כל הדבר הזה. זאת אומרת, לא באמת התכוונתם לעשות את זה ברצינות.
לא, עכשיו זה השלב...
כי אז לא הייתם מזמינים אותי, כאילו.
עכשיו...
ברור, מה זאת אומרת? עכשיו זה שלב ש... לעשות חיים. זה כל
לא,
מה שאנחנו רוצים.
לא, עכשיו זה שלב שבו אנחנו מדברים ברצינות.
זה מה שאני רוצה. אני רוצה לדבר לא ברצינות, והוא רוצה לדבר ברצינות. ואת לצידי.
אני אנסה להיות משרתם של שני אדונים.
אוקיי.
אבל ברצינות...
אגב, זה גם לא יכול היה לעבוד אם הייתה טכנולוגיה.
נכון. אז לא? מה עוד, מה עוד לא היה עובד?
כאילו אפשר היה לעשות סריקות DNA בביתה של הגברת הזקנה שרסקולניקוב רצח ומיד אפשר היה לדעת שהוא עשה את זה.
החקירות בלשיות זה הורס לגמרי.
לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, הספרות הבלשית שנכתבה עד המאה ה-19 כולה יכולה פחות או יותר ללכת לפח הזבל של ההיסטוריה אם הייתה טכנולוגיה.
ממש. אם כי לאחרונה לקחו את שרלוק הולמס, עשו לו עיבוד טלוויזיוני שבו שתלו את שרלוק הולמס, הבלש המפורסם בימינו אנו, וזה דווקא פתח את העלילה לשלל התפתחויות טכנולוגיות מרשימות.
זה נכון, כי בתקופתו הוא היה בחוד החנית של הטכנולוגיה הפורנזית. זאת אומרת, לאותה תקופה, לתקופה שבה הסיפורים נכתבו, כל מה שהוא עשה היה כאילו מדעי ונורא נורא חדשני. אז זה היה הכי הייטק שיכול להיות. אז זה נורא מסתדר עם העיבוד החדש, שהוא מאוד הייטק. הוא מסמס שמה ומטריד אותם כל הזמן בטוויטר ומשגע.
והוא כל הזמן מגגל, הוא כל הזמן עושה גוגל על כל מיני דברים.
אכן, כן.
שזה קצת, זה קצת מאחיר לי את הדמות שלו, כי הוא אמור פשוט לדעת הכל, כי הוא קרא את הכל והוא שולף את זה מהזיכרון שלו בצורה ש...
אתה כבר המון, המון זמן לא קראת את הסיפורים. הדבר הראשון שהוא עושה בדרך כלל זה פשוט שולף את מדריך הרכבות של בדקר מהמדף או את האלמנח של שנת 1823 ומחפש אינפורמציה.
אז בעצם עושה גוגל...
הוא פשוט עושה גוגל בנייר.
הבנתי.
כן.
שזה מה שעשו פעם. אבל ברצינות, את חושבת שזה יוצר איזה ניתוק רגשי בין קורא בין ימינו, שנאלץ לקרוא על קרקרות ועל מברקים שלוקח חודשים עד שמקבלים תשובה?
אם זאת הייתה האמת, ואם זאת הייתה המציאות, אז לא היה שום, לא הייתה שום זכות לקיום לרומנים היסטוריים. ומאחר וזה ז'אנר מאוד מאוד אהוב ופורה, אז אני חוששת שזה לא נכון. זאת אומרת, אנחנו אוהבים לקרוא על קרקרות ועל פחסמים, על גזוז תרועות ועל ארדליים גם היום. ויש סופרים שכותבים היום ספרות אנכרוניסטית מהסוג הזה, והיא מאוד אהובה ומאוד פופולרית. אז אני לא חושבת שיש איזשהו ניתוק רגשי, להפך, זה מעורר בנו איזושהי תחושה של כמיהה לעולם שהיה בינינו, והשאלה היא כאן, עד כמה הטכנולוגיה היא כלי או כלים שמעקרים מתוכן בעצם טוויסטים עלילתיים משמעותיים בספרים האלה. ובהרבה פעמים זה באמת המצב. זאת אומרת, אם ג'יין אייר הייתה יודעת שלמה רוצ'סטר כבר הייתה אישה קודם לכן, כי היא הייתה מסתכלת בתקדין, ומגלה שהוא הגיש תביעה לגט והיא סרבה לו, הרבה בעיות היו נפתרות. או שמה לא, זאת אומרת, אם זה היה הבלוג של אנה פרנק,
וואי, כן.
אז אבא שלה לא יכול היה לצנזר מתוכו קטעים.
ואולי גם היינו קוראים את הבלוג הזה והיינו מצילים אותו?
בזמן אמת.
בזמן אמת?
אני לא יודעת, כי אני חושבת שיש אנשים שעושים את זה היום בסוריה וזה לא עוזר להם.
אנחנו לא מצילים אותם, נכון.
אבל אם לא יודעת, אפשר ללכת גם למקומות מגילים. אם לא אומברט אומברט הייתה גישה לפורנו פדופילי, אז יכול להיות שהוא היה עוזבת לוליטה בשקט.
נכון.
כמה רחוק את רוצה ללכת עם זה? הזמנת אותי בשביל הרצינות או בשביל הדחתה? אז שאלה. אבל אפרופו הקליטה של פיגי בבעל זבוב, היא הילדים של מירה לובה, אם יש, הבן, הנכד של נשיא ארצות הברית נמצא על הספינה הזאת, אז הוא שם עם טלפון לווייני, אוקיי?
נכון.
אין בעיה של קליטה. זאת אומרת, תוך שנייה ה-CIA מגיע לשם ומחלץ את הילדים האלה. זה לא היה לוקח כל כך הרבה זמן.
אז אנחנו צריכים די לשמוח ש... לא היה אז מה שהיה. השאלה היא, איך אנחנו, איך העובדה שיש לנו את הטכנולוגיה היום, איך זה משפיע על הספרות שנכתבת היום? כלומר, האם אנחנו מפסידים הרבה קווי עלילה? נגיד, את יכולה לערוך ספר שבו מישהי מנסה לבנות איזה קו עלילה כזה רומנטי, ולהגיד לה, תקשיבי, זה לא הגיוני, שהוא לא, היא לא שמן שבוע, כי היא יכולה לעשות, להסתכל בפייסבוק שלו, היא יכולה לשלוח לו וואטסאפ, ואי אפשר יותר לעשות את התעלולים האלה.
במידה מסוימת זה נכון, אבל את יודעת, גם אימייל יכול למצוא את דרכו לתוך תיבת הספאם שלך.
נכון.
והטכנולוגיה יכולה להשתבש בדרכים דומות. זאת אומרת, אני חושב שמה שאנחנו שוכחים כשאנחנו מדברים על זה, זה שעדיין מדובר על טכנולוגיה. זאת אומרת, גם לכתוב מכתב ולשלוח אותו במאה ה-19, זאת טכנולוגיה, זאת פשוט הטכנולוגיה של אותם ימים.
כן.
ולכן אותם קשיים וכשלים טכנולוגיים שהם היו מתמודדים איתם אז, אנחנו יכולים להתמודד איתם היום, זה פשוט יותר מורכב או אפילו אחר. הקצב הוא שונה, הקצב היום הוא באמת הרבה יותר מהיר, אבל הטכנולוגיה יכולה תמיד להיכשל. היום אפילו להפך, זאת אומרת, שאנחנו סומכים עליה הרבה יותר סמכו עליה פעם. זאת אומרת, פעם היית שולחת מכתב, והיית לוקחת בחשבון שיכול להיות שהוא לא יגיע לתעודתו. היום אנחנו סומכים על זה יותר מדי. אם כבר, אז אפשר לנצל את זה גם בכיוון הזה. ואני גם מאמינה שעדיין הסוגיות הן אותן סוגיות. זה סוגיות של מידע וסוגיות של תקשורת.
כן.
איך אנחנו יכולים להשיג את המידע ולהסתיר את המידע, ואיך אנחנו יכולים לאפשר תקשורת ולקטוע אותה. האמצעים שלנו הם אחרים, אבל הקשיים הם, ההתמודדויות הן אותן התמודדויות.
קיצור, ספרות תהיה. אין לי דוג. הכל בסדר.
כן, פרנהייט 451 למשל לא יכול היה להתרחש היום, כי יש לך את הכל באמזון דיגיטלי, ואת יכולה פשוט לעשות אחר כך דאונלוד של הספר. כתבי יד באמת אינם נשרפים.
יפה, כל הכבוד, אז אנחנו, מצבנו השתפר.
השתפר, פלאות.
אני פה בשביל האופטימיות.
תודה רבה, נועה מנהיים, עורכת ספרות והמקור בהוצאת כנרת, מורה ביטן דביר.
תודה רבה.
להתראות.
ביי.
ביי.
את רוצה לעצור לשיר או שאנחנו נעבור ישר? נעבור, מיטל מסמנת לעבור ישר.
אוקיי, אז נעבור לסטטוס היומי שלנו, נראה לי. כן.
המשוררת ריטה קוגן פרסמה תמונה בחשבון הפייסבוק שלה, של אתר הנצחה בעיר בנדרי, או בנדרי, אני מבטא את זה בטוח לא נכון, במולדובה, וכך היא כותבת. כשהייתי קטנה הייתי מתרוצצת בתוך אנדרטאות ניצחון וזיכרון כאילו היו מתקני שעשועים. כשהייתי גדולה יותר כתבתי על זה שיר, היום בידיעות אחרונות. בצילום, אתר ההנצחה, בדיוק כפי שזכרתי אותו מגיל 4, בעדיפות גוגל. הנה, גוגל בשירות הספרות והזיכרון. היא פרסמה תמונה גם של שיר שהיא כתבה, התפרסם בידיעות אחרונות אתמול, שנקרא מלחמה, ילדה רצה בתוך אנדרטת ניצחון. נקריא אותו?
כן, כמובן.
ילדה בת 4, רצה ספרינט, בתוך אנדרטה לבירינט. אבן חצובה לכנף, גופי נופלים, ראשי חיילים, נשק מונף, אישה וילד, זקן דמוי שלד, רשימת שמות בזהב, גלדיולות שמיים בלי אב. הדברים הקטנים הם קטנים במידה, הדברים במידה הם גדולים, הם גדולים. הדברים הגדולים עצומים בקפידה מפחידה. הדברים העצומים חדלים חדלים. הילדה מפנה את ראשה לשמיים, הראש מסתובב. הם עצומים עליה במידה או שתיים. נשימה מקוטעת, דפיקות לב. הילדה מגבילה את מבטה עד קו המתאר של האנדרטה, גדולה ומפחידה, אבל בדיוק במידה. מלחמה עצומה הוסתרה תחת אבן המלחמה הגדולה. הילדה רצה, רגליים מקלות, אור לבן, המלחמה חדלה חדלה.
יפה מאוד. אני מהילדות שלי זוכרת את האנדרטה למגיני קיבוץ נגבה. זה מה שיש לי בזיכרון מהילדות. זאת האנדרטה שלי. היא השאירה עליי רושם עצום. אני הייתי כמה וכמה פעמים בנגבה כי יש לי שם דודה. זה היה מין מקום כזה שאתה עומד ליד זה וזה נורא גבוה. עשיתי גוגל עכשיו כמובן כי נזכרתי בזה בעקבות ריטה קוגן. אז אני יכולה להגיד לך שאת האנדרטה הזאת פיסל הפסל נתן רפופורט. היא נחנכה ב-12 ביולי 1949 לציון שנה לקרב הגדול להגנת הקיבוץ במלחמת השחרור, שזה היה קרב נוראי. הפסל נתן רפופורט עלה באותה שנה ארצה מפולין. יש פה עוד סיפור מאוד מאוד נחמד על הפסל הזה ועל הפסל הזה. הוא פגש ידיד שלו, תושב קיבוץ נגבה, שסיפר לו על הקרב הקשה של נגבה, והזמין אותו לקיבוץ לראות את ההרס, ורפופורט התרשם מגבורתם של המגינים והחליט לבנות אנדרטה לזכרם. מסתבר שהוא בנה שני דגמים, והוא הגיש אותם לבחירת אנשי הקיבוץ, אך הוא דרש להעביר שיעורי אומנות לחברי המשק, כדי שבחירתם תהיה מושכלת יותר. קולט?
זה כאילו, נהדר.
זה, אתה יכול לתאר לעצמך דבר כזה היום, זה פשוט דבר מדהים.
מדהים.
קראתי באינטרנט שחבר הקיבוץ, הצייר יואל איגלינסקי, כתב על החוויה הזאת, כך. אחרי יום עבודה מפרך, בשיקום הבתים, בבניית הרפת, בהתקנת רשתות השקיה בענפי שדה, באיתור מוקשים ובפיצוצם, היינו מתכנסים בחוץ, ליד חדרו הזמני של נתן, ושומעים את דבריו המלומדים על אומנות ימי הביניים, על הריאליזם הסוציאליסטי, על הדרכים להעצים את חוויית המתבונן בפסל ועל הפסיכולוגיה של האומן. אוקיי?
זה נהדר.
לאחר שנגמרה ההשתלמות הזאת, ניגשו חברי הקיבוץ להצבעה והכריעו בעד הדגם שכלל שלוש דמויות. אחות רחמניה, חייל חמוש וחלוץ. הדגם הזה נשלח לצרפת, הוא נוצק בברונזה שם. הדגם השני, לעומת זאת, נשאר במחסן הקיבוץ שמתחת למגדל המים, עד שבשנת 2008 העוצר והחוקר אלק מישורי גאל אותו משם והציג אותו בתערוכה אמנות עברית ארץ ישראלית המוליכה למחר במשכן לאמנות אין חרוד.
אז רגע, הוא נתן להם שיעורים לפני שהם בחרו, לפני שהם הצביעו
כן,
על זה, כדי
ידעו,
שיהיה להם את הרקע.
הם ידעו לבחור, שהם ידעו שהם משכילים מספיק כדי להצליח לבחור, אם הם מעדיפים את זה או את זה.
זה נהדר.
נכון.
ואתה אומר לך, זה בטח קורה כל כך מעט, זה
כל
כך נדיר.
לבוד אצל אומנים.
הלוואי שהיו מביאים.
באמת, מה אתם, הם לא, הם יתנו לנו לבחור משהו, הם הרי יודעים הכל.
הלוואי שהיו מביאים, גם בדיעבד, הלוואי שהיו מביאים אומנים ללמד אותנו על המשמעות האמיתית של אנטרי הנצחה, שאנחנו נתקלים בהם בכל מקום במדינה. כי אני זוכר בתור ילד את גן המשחקים בעיר הולדתי רחובות, בגן הבנים, אני זוכר שם שיש שם מטוסי קרב אמיתיים, זאת אומרת, מיסטרים, לא ידעתי שזה מיסטרים עד הבוקר שעשיתי על זה גוגל, אבל הם עומדים ככה על עמודים ענקיים, וזה היה נורא מרשים, אבל היום זה נשמע לי די נורא ששיחקתי, במיוחד לאור הסיפור, זה מטוסי מיסטר שנועדו להנציח את סגן חיים הולצמן, שמטוס המיסטר שלו התקלקל בטיסה בשנת 69, והוא התרסק איתו כדי שהוא לא פלט ככה קוראים? פלט?
הוא לא השתמש בכיסא מפלט.
הוא לא השתמש בכיסא מפלט כדי לא לפגוע בבתי מגורים, לשלוט במטוס.
שזה דווקא יפה, כי אתה מנציח פה מישהו שבעצם הציל אנשים, אבל לא זרק פצצות על אנשים.
זה נכון.
כלומר, זה הנצחה של טייס שעשה איזה מין מעשה הצילי כזה, ובעצם
זה נכון.
זה דווקא יפה בעיניי.
בתור ילדים, כמובן רצינו לטפס פנימה, ואז נוצרה מיתולוגיה עירונית על זה. על הילד שטיפס ונפל ומת. אז בקיצור, הרבה אושר לא היה שם.
תשמע, אתה עושה אנדרטת זיכרון, זה לא בא לציין זיכרון של אושר. זה לא הסיפור. אושר זה לא הסיפור. טוב, אני מציעה שאנחנו נמליץ על איזה שני אירועים ונסיים.
בהחלט.
זה הזמן זה. אז
כן, אז קודם כל נזכיר שביום שישי תתקיים ההשקה של הספר הנוסח הביטחוני של פרופסור אורי שינקון במשכן לאומנות אין חרוד בשעה 11 בבוקר, ויש שם ביקור בתערוכה אופוריה ודברים שיסעו הפרופסורים מיכאל גלוזמן וחנה נווה ואריאל הירשפלד, וזה ספר מצוין שדיברנו עליו לא מעט כבר, והדוברים מעניינים, ונדמה לי שיהיה מעניין. אם אני לא טועה, זו אחת ההזדמנות האחרונות לחזות בתערוכה אופוריה, שעצר, יניב שפירה, שזה פרויקט מיוחד לציון 50 שנה למלחמת ששת הימים. חוץ מזה, אם אתם במקרה בבוסטון, תוכלו להשתתף ביום שבת באירוע בפסטיבל הספרים השנתי שם, בהשתתפות הסופר אשכול נבו. ספרו שלוש קומות תורגם לאחרונה לאנגלית, והאירוע יתקיים בשעה 3:45 זמן מקומי אחר הצהריים, יעסוק בקשרים מוחמצים בספרות. על שלוש קומות נכתב שם שהוא משתמש בבית דירות תל אביבי כמיקרו קוסמוס של החברה, על ידי תיאור דמויותיהן, דמויות ומאבקיהן, שמאבקיהן ליצור מערכות יחסים משמעותיות. זה נשמע מאוד מעניין, אז אם אתם בבוסטון, גשו.
אוקיי, סיימנו להיום. אנחנו כאן מראשון עד רביעי, 12 עד 1, בכל אתם יודעים, ברדיו, באינטרנט, באפליקציה, בעמוד הפודקאסטים. נודה למיטל כהן, העורכת שלנו, וליבגני לזהוביץ'. נתראה, אנחנו שוב ביום ראשון, להתראות.
סיימנו לשבוע, להתראות ביום ראשון.
ביי.